אז אנחנו פרק א', כן, עדיין בראייה השנייה, כמו שראינו שהמסילת של הרמח"ל מביא לנו, ששתי דרכי הוכחה לכך שמציאותו של האדם בעולם הזה היא לצורך ייעוד גבוה מן העולם הזה עצמו, או לפחות מה שהעולם הזה מציע לנו בחיצוניותו. הראייה הראשונה, לצורך תזכורת קצרה, הראייה הראשונה היא נתבקשה, הייתי אומר, נתבקשה בפשטות, מתוך התבוננות באמת ישרה ומפוקחת על מצבו של האדם בעולם הזה, שהוא רחוק מלהיות מוגדר מצב טוב, מצב מורכב מאוד, הרבה ניסיונות, מלחמה חזקה, כמו שהרמח"ל קורא לזה בעצמו לפני כן, טרדות, מכאובים, מחלות, ובסופו של דבר המוות. כל המערכת הזו, המאוד טעונה ומאוד מתוחה, לא משאירה לנו ספק שהעולם הזה זה לא המקום האידיאלי. גם אם יש בו שעות של שמש שיוצאת מאחורי העננים, הרי זה השקט שלפני הסערה, כידוע. וזה טבעו של העולם. זה טבעו של העולם. הייתי אומר, זה טבעו של העולם. אולי אפילו זה טובו. כבר ראינו שדווקא מהמציאות המתוארת הזאת, דווקא זה מכאן צומח באמת הטוב, אם יהיה אדם לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה אדם המאושר שיזכה לצאת מן הטרקלין, מן הפרוסדור, ויבוא לטרקלין לאור באור החיים. אבל כשמסתכלים על המציאות הזו בצורה מנותקת מאיזושהי תכלית וייעוד גבוה, כמובן שהמציאות הזו היא מאוד מביכה. אפשר לומר אפילו גם מאוד מייאשת, עד כדי כך שהיא משמשת בתור חומר הגלם הפילוסופי להנחת הפסימיזם, התפיסה המעגלית של החיים, החיים העיוורים, חסרי התכלית, בית הכלא הגדול שנקרא חיים, והקברן, כמו שאומר המשורר, הוא אלוקים חס ושלום, מביט עלינו מלמעלה ובוכה, כך הוא אומר, כאילו גם הוא נתייאש להוציא את כליו מתוך העולם הזה, כביכול נתייאש בעל הבית להוציא את כליו. זו התפיסה המתבקשת מתוך הגישה שאומרת שאין לנו אלא עולם הזה, אין עולם אלא אחד. כן? כפי שאמרו המינים שקלקלו ואמרו אין עולם אלא אחד, פה תהיה קבורתנו. בניגוד לגישה הזו, הסתכלות מפוקחת, כמו שהוא אומר, כל בעל שכל שמסתכל על הסתכלות מפוקחת לא יכול להשלים עם המציאות הזו. וחוסר ההשלמה עם המציאות הזו מגלה, לא הייתי אומר תכף ומיד, אבל אפשר להגיד שעל ידי הסתכלות מפוקחת וישרה, אפשר שתתחיל להתנוצץ התנוצצות הדעת, שמודיעה לנו שוודאי וודאי יש משהו גבוה מזה. לא נוכל להשלים, חרפה היא לנו, מציאות החיים כפי שהיא, כן, עכשיו, חרפה היא לנו, לא נוכל להשלים עם מציאות כזו, ואנחנו נכנסים לעומק יותר גדול בתוכנו, ומוצאים שם את השאיפה, שאיפת הקודש, שאיפת ההתעלות, שאיפת, הייתי אומר, מציאת הערך, הערך הנצחי, שבתוך המציאות הזאת, המציאות החולפת, המציאות המורכבת הזו. החשיבה הזו כשלעצמה יוצרת כמובן מתח חיובי מאוד, כן? לא כדוגמת המתח הקודם, כן? שנובע מתוך תפיסה שטחית של העולם הזה, שהוא מתח קשה מאוד, הוא יוצר לאדם תחושה של מה אפשר לעשות, לעומת המתח שנוצר כאשר אדם מרגיש בקרבו תביעה עמוקה, לקחת את העולם הזה עם כל מורכבותו ולהוציא ממנו חיי נצח. המתח הזה הוא יסוד כל ההתקדמות של האדם. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניך, הטוב והרע, החיים והמוות, כן? הם שני הכתבים שמתוך התמודדות, או מתוך העמדה הנכונה שלהם, זה מול זה, צומחת כל הקדמה, כל ההתקדמות של האדם בחייו, זה יסוד האושר, יסוד הסיפוק בעולם התיקון שבו אנחנו נמצאים. בכל אופן, זו הייתה המסקנה או ההתבוננות הראשונה. ההתבוננות השנייה, אמרנו, איך הוא קרא לזה כאן, ולא עוד אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כן, לא לחינם אנחנו מוצאים בקרבנו כוח רוחני מופלא כזה, שמעמיד אותנו מבוקר ועד ערב בפוזיציה תמידית של חיפוש. החיפוש הוא החופש, חוסר ההסתפקות במה שיש. כל זה מרמז על עצם חשוב מאוד שיש בתוך האדם, נשמה. והנפש לא תמלא. היא רוצה משהו מאוד מאוד איכותי. הניסיון להביא לפניה את אותם, כן, עשבים שגודלים בעולם הזה. הניסיון להביא לפניה את מה שקרקע העולם הזה מצמיחה באופן ספונטני, בלא טיפוח ובלא השקעה, מעלה חרס. כמו תינוק שאימא לא קולעת לצורכו האמיתי, והוא בוכה ובוכה ובוכה. והיא פותחת כבר את כל הארונות, ונותנת לו אוכל כזה, ואוכל כזה, ואוכל כזה, ואוכל כזה, מזיע אותו לפה, מזיע אותו לשם, והוא בוכה. עד שבסופו של דבר היא פשוט מחבקת אותו, זה הכל. ואז הוא נרגע. אומרת, החיבוק, כן? החיפוש שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה צורך עמוק לחיבוק. כן? ישקני מנשיקות פיהו, חולת אהבה אני. הנפש משתוקקת למצוא את אלוקים. בתוך העולם הזה. מתוך העולם הזה. משתקף מתוכו. משגיח עליו. מלווה אותו. מדריך אותו. כל הביטויים האלו. זו שאיפתה של הנפש. לא יכולה להסתפק בפחות מהו וגודל לאלוקינו. להגדיל את שם השם. לא להשאיר אותו בשמיים בלבד. מצד שני, חס ושלום, לא להפוך אותו לעבודה זרה של תפיסה מוטעת. כן? אם זה דרך גרמי השמיים, או כל מיני תופעות טבעיות בעלות עוצמה בעולם הזה, ודאי שלא, אלא לגלות באופן הצילי את התגלות האינסוף בתוך הסוף, כמובן, באמצעות התורה שמלמדת אותנו, כן? לחשוב אותו, להחשיב אותו, וכמובן ללכת בדרכיו, מהו הפתה, המצוות וכן הלאה. בכל אופן, אנחנו מרגישים שיש בנו נשמה חשובה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה. תנופח בו. כל מן דנפח מדילי נפח ויפח באפיו נשמת חיים. כן? אותה הנפחה היא בעצם, כן? באה מתוך הבורא בעצמו, חלק אלוקה ממעל. זה נכנס לתוכנו. שאומרים שהאף בחתך, אם עושים את האף פרוסות פרוסות, כל פרוסה היא בצורת שין. זה שדאי, נשמת שדאי תבינם. כלומר, אותה נשמה שהוא נפח באפינו, זה התביע את הצורה הזו של השין. כן? היא נמצאת בתוכנו והיא לא מניחה לנו. נכון, יש ניסיונות. יש ניסיונות לחסות את זעקתה, צעקתה של בת המלך. כן? יש ניסיונות כאלו. יש ניסיונות להרגיע ולהשקיט את המצפון האנושי, את תחושת החוסר הנורא. יש ניסיונות כאלו. אחד מאיתנו ודאי יודע, כמה וכמה פעמים בחייו, הוא ניסה להשקיט את זה בכל מיני מזונות חלקיים, לפעמים שליליים, כל מיני תחליפי חלב כאלו ואחרים, אבל זה לא עובד. זה לא עובד. פשוט לא עובד. אין הכוונה, אין הכוונה שאנחנו, איך נאמר את זה, גם כאשר נמצא אותה, גם כאשר נתייחס אליה, היא לא תפתור אותנו מעמל. היא לא תפתור אותנו מעמל. אבל יהיה לנו עונג בעמל הזה. יש הבדל בין עבודת פרח לעבודת ערך. כן? כאשר אנחנו לא מתייחסים עליה, כל העמל הוא לובש צורה של עבודת פרח. זה לא מתאים לאדם. הטרדות, הטרחות, המכאובים, כל הניסיונות שהאדם עומד בהם, הם לובשים צורה של עבודת פרח. קשה, מייסרת, חסרת תכלית. מה שנקרא, באים יסורים מכוערים ועוכרים אותו. וכי יש יסורים שאינם מכוערים, יש יסורים יפים, כן. יש איסורים מכוערים, ויש איסורים יפים. מתי איסורים הם יפים? כאשר פוגשים את היסורים עם גישה נשמתית. יסורים מתוך גישה נשמתית זה, כן, פרוסדור, כמו שאמרנו. יסורים בלא גישה נשמתית זה בית קברות. זה סטלג. זה חדר עינויים. היסורים נתפסים כדבר חסר תכלית, חסר ערך. אז ודאי. אבל כל ניסיון, כל ניסיון להפיל על האור הנשמתי הזה, כל ניסיון להמציא את המנוחה המדומה, שלא עוברת דרך התמודדות, דרך עמל, נועדה לכישלון. משיח בטרם זמנו. בר נפלה. זה ייפול. זה לא יעמוד. זה לא יתקיים. אנחנו לא יכולים לצפות ולקוות לאושר מבלי שהוא יצמח מתוך מסכת הניסיונות העצום והגדול. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות וכו' וכו' וכו'. כפי שתיארנו בריחוד באחד השיעורים את הזירה הניסיונית האדירה הזו, אמת מארץ תצמח. דווקא מתוך זירת המטענים הזו, דווקא מתוכה, מתוך התייחסות נכונה לזירת המטענים הזו, דווקא מתוך זה, כן, צומח הסיפוק העצום. מתוך הספק הזה, מתוכו צומח הסיפוק. אז יש בנו נשמה, אם נפחו בנו אותה, ויפח באפיו, והיא כל כך חשובה ועליונה. היא חתומה בחותמו של המלך, היא כל כך חשובה, יש הרבה דברים חשובים, חשובה, או חשיבות, זה תמיד מתייחס למשהו בעל ערך, גם מים זה חשוב, חשוב, אוויר זה חשוב, יש לזה ערך, איזה ערך? קיומי. מים, ערך קיומי. אבל היא כל כך חשובה ועליונה. זאת אומרת, זה מקפיץ אותה מיד את החשיבות שלה לפאזה אחרת לחלוטין. לעולם אחר לחלוטין, כי היא עליונה. תחילתה ומקורה, כן? זה לא פה בעולם הזה, נכון. כל דבר תחילתו ומקורו זה למעלה, זה נכון. אבל מה ההבדל? כן? אומרים שאין מים אלא תורה. אז מה ההבדל בכל זאת בין מים לבין תורה? המים שאנחנו שותים, הם נתגשמו והופיעו לפנינו בצורה של מים גשמיים. התורה זה מים שלא התגשמו. זה נשאר במדרגה האצילית העליונה, באמת מים זה תורה. מים זה תורה, ודאי. חז"ל מרבים לדבר על המים, כן? כי על תורה נותנים כל מיני דימויים. תורה נמשלה במים, כמו מים שהולכים ממקום גבוה למקום נמוך. כך התורה אינה נכנסת אלא במי שמנמיך עצמו עליה. כן? וכן הלאה. הרבה דימויים של מים בתורה. כן? מים מקבלים את צורת הכלי שאליו הם נכנסים. כן? כך גם התורה מקבלת צורת הכלי שאליו היא נכנסת. יש הרבה דימויים. אבל ההבדל הוא שהמים, הפיזיים, זה באמת מציאות רוחנית עליונה שנתגשמה וירדה מעולם לעולם, ומתגלה בעולמנו על פי החוקים של עולם הזה. הנה, זה המים האלו. בכל זאת, אף על פי שזה נתגשם, בכל זאת, המים הם עדיין יסוד הקיום של האדם. נכון? בלי מים, כך וכך ימים, אי אפשר לחיות. בלי תורה, אי אפשר לחיות גם. נכון? זה מחיה וזה מחיה. זה מחיה ברמה הפיזית, זה מחיה ברמה הרוחנית. כשאנחנו אומרים שהנשמה היא כל כך חשובה ועליונה, כוונתנו לומר שהנשמה היא לא נתגשמה והופיעה לפנינו בדמות ערכים תחתוניים. כן? היא נשארה בצורתה העליונה. מכיוון שכן, היא כוללת בקרבה. הן איכויות עליונות מאוד. עליונות, נשמה. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, כך הנשמה רואה ואינו נראה, מה הקדוש ברוך הוא זן ופרנס את העולם, אף הנשמה זנה, חמישה דברים שיש בנשמה ויש בבורא. חמישה דברים, כנגד ברכי נפשי של דוד המלך. אם כן, יש בנו את העצם החשוב העליון, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח, בכל עינוגי נפשי, זה העולם. ודאי וודאי שלרגל חשיבותה, כמו שהסברנו, ודאי וודאי שאי אפשר לספק אותה בדברים שהגוף מסתפק בם. אי אפשר. אלא מה? האדם קולט בדרך כלל את הצרכים הפיזיים. מהו החוסר המורגש לנו ביותר כרגע? יכול להיות שלאחד חם, אחד קר, אחד רעב, אחד מרגיש רגש כזה או אחר. כל אחד מרגיש את החסרון שלו, כן, בכיוון שונה. ונדמה לנו שמה שחסר לנו זה אותו לחם או אותו מים. יכול להיות שאני צמא, יכול להיות שאני רעב, אבל יש לאדם נטייה לחשוב שהחסרונות שלו מתחילים ונגמרים באותו חוסר מיידי מודגש שמורגש לו כרגע. ואז הוא בא למלא אותו ומשתומם על כך שעדיין זה לא נרגע. מילינו מים למכונית, חיזקנו את הבורג ועדיין לא מתניע. משהו פה לא, שמתניע, נוסע אפילו, אבל יש עדיין חריקות. לא ברור לאדם איך עדיין, כן, נשמע הרחש או הרעש הזה. אנחנו צריכים להבין שכל החסרונות שבחיינו, כולל החסרון ללחם ולמים, אוי כל צמא לחם ולמים, אין מים אל התורה, שלחתי רעב, לא רעב ללחם, לא רעב למים, מה, לא יהיה רעב למים? לא יהיה רעב ללחם? אנשים לא יהיו רעבים? ודאי שהוא יהיה רעבים. אבל הם יבינו שהרעב ללחם נובע מאיפה? מהרעב לתורה. הסיבה שאני רוצה לאכול, זה כדי שאני אוכל להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. היום לא מבינים את זה. היום חושבים שהסיבה שאני רעב עכשיו, זה בגלל שיש בי רק גוף, נטו, זהו. הגוף מפסוד, לא חסר לי כלום. זה לא כך. הסיבה שאדם רוצה לאכול ולשתות, זה מכיוון שנשמתו רוצה להתגלות. ומכיוון שהיא רוצה להתגלות, היא, כן, היא בעצם יוצרת את תחושת הרעב, כן, והצימאון כדי שהגוף ישתלם, שהיא תוכל להתגלות דרכו. אבל התודעה של האדם, היא צריכה לקשר ביניהם. בשעה שהאדם בא לאכול ולשתות, הוא צריך לעשות זה בידיעה שבזה הוא מכין לפני הנשמה את הכלים שבתוכם היא תוכל לבטא את מבוקשה הפנימי. ברגע שאדם לא יוצר את החיבור הזה, בהכרה שלו, ברגע שהוא מנתק, כן, בין שתי הרבדים של הצרכים האלו, באותו רגע הוא שוכח את יעודו. חשך עליו עולמו. חייו נהפכים לחיים מאוד קשים. כן? מאוד חסרי סיפוק, מאוד חסרים. לא היה צריך שנופח בנשמה כל כך חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שהוא מנחת רוח בכל עינוגי זה העולם, והוא משלים דון זיכרונה לברכה במדרש קוהלת, זו לשונם, וגם הנפש לא תמלא. וגם, מה זה וגם? וגם זה ביטוי של חידוש. וגם פלוני בא איתנו. שמעת? הלכתי אני ומשה ורובן ואפריים, וגם, מה זה וגם? בדרך כלל לא בא איתנו. בדרך כלל יש לו עיסוקים אחרים, אבל הפעם גם הוא, או שאומר הפסוק, המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. חריף, מה זה גם תפילתו תועבה? המסיר אוזנו משמוע התורה, זה שוודאי הוא לא מבין עניינים בתורה, זה ברור. אבל לא, שתבין, זה לא רק שהוא לא יודע תורה, אפילו תפילתו תועבה. מה החידוש בזה? כי היית אומר שלמרות שהוא לא לומד תורה, עדיין יכול להיות שיש לו רגשי קודש טבעיים בתוך הנפש. הוא מתפלל, עם הארץ מתפלל. מה חסר עמי ארצות שמתפללים? אבל מסתבר שאי אפשר לנתק בשום פנים ואופן בין לימוד תורה לבין רגשות הטבע, אפילו הקדושים ביותר. כי כרגע ברגע שתפילתו של אדם היא נפעלת ונדחפת מכוח של רגשות טבעיים בלבד, לאורך זמן, מהדברים האלה יכולים לצאת קלקולים גדולים, כולל הגשמת האלוקות, עד כדי כך, חוסר הבנה וידיעה למי אני מתפלל, מה אני מצפה מן התפילה, איך התפילה מתקבלת בכלל, מה קורה לריבונו של עולם שם, הוא פתאום מתעורר, מקיץ משנתו כתוצאה מתפילתי, פתאום הוא מתפעל ומתחיל לרחם, אוי באמת כואב לי עליך, בוא ניתן. כל מיני מחשבות דמיוניות שיכולות להיווצר מזה שהאדם לא לומד תורה, הוא מתפלל בלא לימוד. עד כדי כך. אז נכון שהרגשות הטבעיים האלו, נכון שאפשר להשתמש בהם בתור איזשהו, כן, סטארטר, התחלה, כן? תרגילנו בתורתך. אבל תכף מיד על גבי הרגש הזה חייב לבוא גיבוי של תורה. לא כל אישה אולי יכולה ללמוד תורה, אבל צריכה להיות מושפעת מבעלה, מההשפעה הברוכה של בעלה, שהוא לומד והוא מביא את האווירה הזו והיא קולטת את זה בדרכה שלה, וזה בעצמו מה שמזקק, מזקך ומתהר את הרגשות הטבעיים של התפילה, כדי שלא תיפול בעבודה זרה או בכל מיני דמיונות כאלו ואחרים. בכל אופן, גם, כן? וגם הנפש לא תמלא, אם כן זה החידוש, כן? וגם הנפש לא תמלא, משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. אז באמת אנחנו מדברים, כן? הזכרנו פעם שעברה, הזכרנו בפירוש, שיש שטר כתובה לגוף, זה נכון, יש שטר כתובה לנשמה, יותר נכון, אבל בהחלט, הגוף והנשמה נתחתנו, אבל בתנאי הכתובה, שערה כסותה ועונתה לא תגרע. שלושת הדברים האלו, הגוף מחויב לנשמה. שערה, מזונה המיוחד, תורה, כסותה, הבגדים, המידות, עונתה, דבקות עצומה בתורה. זה העניין של העונה, והאדם ידע את חווה אשתו, כן? עונתה. האדם מחויב כלפי נשמתו גם לספק לה את מזונותיה, גם את כסותה וגם את עונתה. שלושה צורות יחס, שהוא חייב לצאת ידי חובתו כלפי הנשמה, לספק לה את הצרכים המיוחדים האלו. צורכי ההתגלות שלה, באיזה דרכים מתגלה? היא מתגלה דרך התורה, היא מתגלה דרך המידות, היא מתגלה דרך הדבקות שלה בבורא, עונתה, דבקותה, כן? אותה ביאה עליונה, כן? שהיא זקוקה לה מאוד, כן? הדבקות של חבא, הדבקות שלה בבורא, אלו דברים שאתה מחויב. בתנאי הכתובה כך כתוב. מכיוון שהאדם הראשון חטא, כתוצאה מזה, בסוף ימיו של אדם יש גירושין. הנשמה והגוף מתגרשים. כן? כל אחד הולך למקומו, ואז חוזרים בתחיית המתים, מצווה להחזיר גרושתו, מחזיר גרושתו, הנשמה יותר נכון, חוזרת אל הגוף, ואז חיים באושר ובעושר לנצח נצחים, זה נכון. אבל כל עוד לא מתגלה היחס הנכון שביניהם, הרי שנגזר עליהם בשלב מסוים להתגרש, כן? ולעבור תהליכים של תיקון בדרכים אחרות, לא מתוך שיתוף, אינם חשובים לכל, כן, וגם של עירוני שם, אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה, שהיא בת מלך, כלומר, היא לא שוכחת את מקורה. מה זה בת מלך? שמעתי מישהו אומר, בת, בת זה לשון של מידה, מידת החלה. 2000 בת יחיל. 2000 בת יחיל. כלומר, זה ים של שלמה שהוא עשה בבית המקדש הראשון, וזה יחיל כמות של 2000 בת. מה זה בדיוק המידה? זה אני לא זוכר, או כנראה שאני אפילו לא יודע. אבל בת זה עניין של החלה.
כן? ליפואמבטיה?
מה?
ליפואמבטיה?
זה בתת שם. כן. בת, מידת החלה, יש לזה ראיות נוספות. כן? אבל בת זה מידה לחלה. היא בת מלך. היא מכילה את המלך. הנשמה היא מכילה. היא המשכן שבתוכה מתגלה הקדוש ברוך הוא. בגרעין הפנימי של הנשמה, ריבונו של עולם מתגלה ומתלבש. שהיא בת מלך, והיא לא שוכחת שהיא בת מלך. כך הנפש. אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה? שהיא מן העליונים. אז אם אתה מביא לה כל מה שבעולם, בלי קישור של אותם דברים שאתה לוקח מן העולם, למקורם, אם אתה מביא לה את הלחם בלי ברכה, אם אתה מביא לה כל דבר ודבר בלי כוונה רצויה, אינם כלום לה. היא לא רוצה לאכול את זה. האוכל הזה מזיק לה. היא לא מכניסה לפה דבר שהוא מזיק לה. ואם תקפה עליה ותכניס את זה לפה, תאנוס אותה, כן? ליהנות את ההנאות המבוזות האלו, יכול להיות שתוכל לטמא, לקלקל ולהשחית כל מיני אפיקי גילוי שלה, כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו את כל השמנים, תימאו את המחשבות הישראליות, תימאו את המידות, תימאו את המעשים, אל כל אלו זה רבדים של גילוי. הנשמה שנתגלתה במעשים טובים, במידות טובות, במחשבות טהורות, כל זה נטמע כתוצאה מכניסת היוונים אל ההיכל. כן? אם כי לא לקודש הקודשים, רק להיכל. ההיכל זה מקום יותר חיצוני, אבל כבר ההיכל הוא מקום ההכלה של הנשמה. כלומר, הנשמה היא מוכלת בתוך המחשבות, היא מוכלת במידות ובמעשים. כשנכנסו יוונים להיכל, למקום ההכלה, כן? הם טימאו את כל ענפי הגילוי האלו. נכון, פח קטן נשאר. נקודה גנוזה. מעיין חתום, גן נעול, אחותי קלה, נקודה בתולית פנימית, יד נוחרי לא מגעת שמה. זה יסוד, כן? זה יסוד התשובה, שם בעצם יונק כוח התשובה, כוח התיקון, זה נכון, אבל אם תכריח אותה, להיות ניזונה מן הדברים האלו, היא, הגילוי שלה ילך ויצטמצם, תישאר הנקודה התמציתית שלה בעומק הנשמה, בפנים, בפנים, בפנים. הדבר הזה כמובן גורם לחוסר איזון בתוך האדם עצמו, ככל שהנשמה מתגלה פחות, שופעת פחות על המחשבה, על המידות, על המעשים, חייו של אדם הם חיים יותר תלושים, יותר חלושים, יותר מנותקים. זה בא לידי ביטוי גם בתחלואי נפש, זה בא לידי ביטוי בתחלואי גוף, בכל מיני אופנים. ככל שיש רפיון ונתק יותר חמור בין הנשמה לבין כל שאר הרבדים, נפש, כן, גוף וכן הלאה, החיים יותר שבריריים. ואז גם מידת הדין יותר נכנסת בתוך ה... כן, לפתח חטאת רובץ, כן, מידת הדין נכנסת יותר כדי לסדר את היחסים בין פנים וחוץ. אלו דברים לא פשוטים. אינם כלום לה. אינם כלום לה. שהיא בת מלך. שהיא מן העליונים. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על כורכך אתה נוצר ועל כורכך אתה נולד. צריך להבין שכל ההזדווגות הזו שבין הנשמה לגוף, היא בכלל בגדר של הכרח. הנשמה מצד עצמה לא רוצה בזה. הנשמה מצד עצמה רוצה להישאר דבוקה באינסוף, להיות כלולה לחלוטין במקורה. כל הנוכחות שלה בתוך הגוף שלנו, זה דבר שנולד מכוח של הכרח. אלא, הנשמה צריכה להגיע אחרי שבאמת ריבונו של עולם הכריח את ביתו להיכנס לתוך הגוף, לכי ותנסעי לכפרי, לכי ותנסעי לעירוני, למרות שאת בת מלך, אבל אל תשכחי, מאיפה באת? הנשמה קולטת, משביעים אותו, היה צדיק ואל תהיה רשע. כך במסכת נידה, עמוד למד ב', לפני שהוא נולד, משביעים אותו, היה צדיק ואל תהיה רשע. יש שבועה פנימית, בתוך הנשמה פנימה. שבועה פנימית שאומרת לנשמה, את לא תשכחי מאיפה באת. לא תשכחי, את באת ממקום גבוה. אחרי השבועה הזו, היא נכנס לתוך הגוף. אבל עצם ההופעה בגוף זה מכוח של הכרח. ויש מדרש שיוצא מגדר רגיל, כל כך מקסים, חזל מביאים, על הנשמה שנכנסה לגוף, כמה היא מתחננת לריבונו של עולם, תשאיר אותי כאן, אל תכניס אותי לגוף, למקום האפל והחשוך הזה, המרוחק ממך כל כך, אני רוצה להישאר על שולחנך, אבא, לאכול ממזונותיך, לאכול להיות ניזונה מאורך הגדול, והקדוש ברוך הוא אומר לביתי, את יודעת שבעולם ההוא איש לא מכיר אותי, ואני רוצה שתאיר לפניי במבואות האפלים. לכי, כנסי אל הגוף, והודי את שמי, את מציאותי. והיא מתחננת ומתחננת, בסוף הוא נותן לה איזה מין סנוקרת בלשון חז"ל. זה ביטויים פנימיים כמובן, הכל צריך להידרש, זה לא דבר פשוט, אבל נותן לה מעין סנוקרת כזו, ומכניס אותה אל תוך הגוף. והנה בתוך הגוף. אבל זה בא בצורה של הכרח. זה בא בצורה של הכרח. הנטייה של הנשמה לחזור למקורה, להתנער מהמשימה הזו מורגשת, במיוחד אצל אנשים רוחניים. יש אנשים מאוד מאוד רוחניים, שאצלם עדיין הנשמה לא נכנסה לגמרי לגוף. היא עדיין מפרפרת חצייה בתוך הגוף, חצייה מחוץ לגוף. אנשים כאלו מרגישים היטב מה המשמעות, מהו הקושי העצום להציב את כף רגלם על קרקע המציאות. אלו אנשים שבדרך כלל נמנעים מלבוא במגע גס עם העולם הזה. תמיד תוכל למצוא אותם בפינות היותר אווריריות, יותר רוחניות, יותר מיסטיות. יש רבים כאלו. חלקם, חלק גדול מהם נמצאים פה במקומותינו, במקומות האלו. אפשר לראות מה השיח של אותם אנשים, שהם לא השלימו, נשמתם לא השלימה עדיין עם העובדה שהיא בתוך הגוף. מאוד כזה. אפשר לראות את זה. גם נותנים לזה ביטוי בצורת החיים שלהם, בצורת השוטטות ודרכי החיפוש שלהם בכל מיני מקומות. גם כאשר חוזרים בתשובה, סגנון החזרה בתשובה יותר רוחני, נוטים מהר מאוד לכיוון הסוד, התורה הפנימית, הרבה פעמים שלא בזמן, לא בעיתוי המתאים וכן הלאה. אבל אנחנו מרגישים סימנים גלויים לזה. כן? שהנשמה קשה לה מאוד עם המציאות הגופנית. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לה בתוך התרמיל, נתן לה כמובן צידה לדרך, תורה ומצוות. כן, עם ישראל, העולם כולו יזכה לזה לפי מידת כישורו בעם ישראל, אבל ודאי וודאי שגם המזון הרוחני נמצא בעולם. כמובן שמי שמבטר על המזון הרוחני הזה, ויוצא לדרך הארוכה הזו של 70, ואם בגברות 80 שנה, בלא המזון הזה, מצבו בהחלט מצב קשה ומביך, אבל בכל אופן, יסוד הכניסה של הנשמה לגוף הוא בדרך ההכרח, הר של כוח. הרבה כוח כביכול צריך להכניס אותה פנימה. בואו נראה איך הוא אומר את זה כאן בהמשך. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, על כורכך אתה נוצר, ועל כורכך אתה נולד. יש יצירה ויש הולדה. יצירה זה החלוקה הראשונית של הנשמה. ממקורה זה עולם היצירה. זה החלוקה, כן? ההתחלקות של הנשמה ממקורה העליון, מאור אין סוף ששם אין חלוקה כלל. כן? אלא שבעולם היצירה, בעולם היצירה, הנשמה כבר מופיעה על פי התוכנית הרוחנית שלה, כן? והלידה זה כבר כניסתה לתוך הגוף. אז על כוחך אתה נוצר, עצם החלוקה הזו, למרות שהיא מתרחשת בעולמות מאוד מאוד עליונים, גם שם זה כבר נתפס בתחושה של הכרח לגבי הנשמה, גם זה קשה לה, כל שכן וכל שכן, שהיא נכנסת לתוך הגוף, שזה עוד מסגר, זה עוד מקום צר ומחניק, שעכשיו היא צריכה לסדר לה את חייה בתוך הצינוק הזה. כן.
אם הנשמה מגיעה למקור עליון, והיא נקייה ומושלמת, למה היא עומדת פה כדי לתקן מה? את הגוף? בגוף אין עוד ככה שום חיות של עצמו, אלא הגוף חי בתחות הנשמה. מה, היא עומדת כדי לתקן את היצרים?
טוב, זה אני חושב שזה שאלה. כמה פעמים בשנה שואלים את השאלה הזו פה? כן, אני מניח שהשאלה הזו נשאלת הרבה הרבה פעמים.
התשובה
היא, באופן כללי אני מציע שאת השאלה הזו כדאי לברר, קודם כל בהמשך הוא יתעסק בזה קצת, אני מעדיף לתפוס את המילים שלו, אולי דרך המילים שלו, כן? דרך המילים שלו, ננסה לענות על השאלה הזו, כי המילים מאוד חזקות.
מה בדיוק היא עושה? היא יורדת מעולמות עליונים, כדי להתגשם פה בעולמות התחתונות של הנוש ברוך הוא, מעלצים אותה להופיע פה, אבל... מה
תחליט שהשמה? אני מציע דבר כזה. אני אגיד לך את האמת. השאלה הזו, אני מעדיף להשיב עליה מדרך הניסיון. כלומר, אתה שואל, למה בעצם הנשמה יורדת לעולם הזה? כן? למה היא צריכה לרדת לעולם הזה? מה הועילו חכמים בתקנתם? מה כל המשחק הזה? וכן הלאה. זה, יש להם מציאות הרבה יותר נפלאה וטובה שמה. מה בדיוק רוצים להעניק לגוף? אולי מוטב בכלל שלא יתגלה איזה מציאות חשוכה וחסרה כזו. נשאיר את הדברים כמות שהם לכתחילה ונגמר הסיפור. אני אומר, לשאלה הזו אני משיב בדרך כלל, לעצמי אני משיב, מדרך הניסיון שלי בחיים. בואו נראה מה התועלת שיש במצב הזה לגבינו. אנחנו מרגישים את העונג העצום שיש בכל הכרעה שהיא על פי הנשמה. כל הכרעה נשמתית, כן, במצבי החיים שלנו בעולם הזה, מסב עונג עצום וגדול. צריך לפרק את העונג ולהבין ממה הוא נובע. ממה נובע העונג הזה? לחיות על פי חיי הנשמה. ממה נובע העונג הזה? כן, אני אומר שוב, לעשות מעשה לשם שמיים. לעשות פעולה חומרית, אבל עם כוונה. ממה זה נובע העונג הזה? העונג הזה נובע מההידמות לקדוש ברוך הוא. כמו שהוא משגיח ומנהיג את כל העולמות, בכוחו הגדול, כך יש לאדם אפשרות להנהיג את העולם החומרי שלו. היכולת להכניס דבר רוחני בתור דבר חומרי, ההתחברות של שניהם, הזיווג הקדוש הזה, בין חומר ורוח, שאני גורם אותו בהשתדלות ובבחירה החופשית שלי, הוא גורם עונג עצום, בגלל שהוא מהווה מודל שמדמה לאופן ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה העונג. כנראה שזה המרכיבים של העונג הזה. אבל העונג הזה הוא מורגש. ואדם יודע שיש הבדל עצום בין העונג הזה לכל עונג אחר שלא מבטא התמזגות של רוח וחומר. העונג שמושג, שמורגש בלב, בכל האישיות, על ידי חיבור של חומר ורוח, הוא עונג מסוג אחר לגמרי. לחלוטין. שהוא לא דומה לשום עונג אחר שטעמנו בחיינו, וטעמנו הרבה סוגים של עונגים, ויש הרבה תענוגות בעולם הזה כידוע, הרבה מאוד. אבל זה משהו שונה לחלוטין. ולו בשביל התענוג הזה, היה כדאי להיברא כפי שנבראים. זה נקרא יותר גדולה מן המלאכים, של המלאכים אין אפשרות להרגיש את העונג של גילוי השם בתוך החומר, אין להם אפשרות. ולנו יש את האפשרות הזו. אז מי שחווה את החוויה הזו, יבין ודאי, כן? שלו בגלל הדבר הזה, היה כדאי שיברא עולם כל כך מוזר, עם כל כך הרבה שאלות, ואתה צודק, באמת השאלות הן שאלות, ואפשר להשיב עליהן בפשטות, פשוט מתוך ניסיון החיים שלנו. ולא צריכים הצדיקים גדולים של זה, מספיק שחווינו פעם אחת, ולו מעט מן החוויה הזו, כבר אנחנו, איך אומר רבי נחמן, כדאי לסבול את כל היסורים שבעולם, בשביל רגע אחד של אמת. רגע אחד של הצצה מאחורי הפרגוד, רגע אחד של עונג מלא כזה, כן? זה כבר דבר שבשבילו כדאי לסבול את כל הסבל שבעולם. אנשים מוכנים לסבול בכלל הרבה בחיים, בשביל איזה עונג, אני יודע, בשביל להגיע לאיזה מקום, לצאת לאיזה טיול, לא לכל מיני סיפורים. לזכות בכל מיני דברים שהם לאו דווקא פסגת העושר האמיתי, אז מה נגיד על דבר כזה? מה נגיד על דבר כזה? ודאי ובדאי. כן? אז אני אומר זה מניסיון, בלי כאן זה יותר מדי פילוסופיות, אפשר להתפלסף בזה מן הסתם, אבל זה בשיעורים שיותר עוסקים בצדדים העמוקים, הפילוסופיים של זה, אני לא כל כך פילוסוף, זה אני חייב לומר, אני לא יכול לדבר אלא ניסיוני. כן. כן. בחירה שלו, בדיוק, זה מה שאני אומר. כן, זאת אומרת, להביא לידי המיזוג הזה, כן, לגלות, בעצם לגלות, לגלות בתוך החומר את העומר, כן? העומר, כן, זה הרצון האלוקי, זה המאמר האלוקי. בתוך החומר, לגלות את העומר. לגלות שבעצם גם החומר הזה, כן, גם החומר הזה בשורשו, הוא קשור לרצון השם יתברך, ולא חלילה לגוף. התחושה היא לעת אתה, כן, הרבה פעמים, שהחומר הוא קשור להנהגה היצרית. זו בעיה. חומר, הנהגה היצרית, ודאי. למה אני עושה פעולה כזו וכזו? ודאי, מתחשק לי, כיף לי, תענוג, כל מיני רצונות. כן? אנחנו מרגישים שהעולם הזה הוא משדר בלי הרף. בלי הרף הוא משדר, אני עצמאי. אני לא קשור לשום דבר. אל תחפש בי יותר מאשר את הטעם של התפוח, יותר מאשר את טעמו של האגס. אין בי מעבר לזה דבר. אני רוצה לגלות את העומר בתוך זה. אני רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את פרי העץ. אני רוצה להגיד שהוא לא רק ברא אותו, אלא בחסדו הוא ברא אותו, כדי שאני אוכל להנות מאכילתו. כן? אני רוצה לגלות את המימד הזה. היכולת לגלות את המימד הזה, זה העונג המיוחד של האדם. הגילוי הזה. החלק הזה בגילוי ניתן לאדם בלבד. לאדם בלבד. אולי זה נשמע פחות מבריק, אני יודע, מדברים אחרים. יכול להיות שאם אני אכתוב איזה, כן, אני יודע מה, על איזה פלקט פה, לוח המודעות, אף אחד לא יצלצל אפילו טלפון אחד. יכול להיות, כן, אני מציע לגלות את המימד הנצחי בתוך האגס. מי רוצה לבוא? לא בדיוק התקשרו. יכול להיות שילכו יותר, אני יודע, איזה פסטיבל כזה או אחר. אבל למבינים, אנחנו מבינים שזה, זה הצגה הכי טובה בעיר. בלי שום ספק. בלי שום ספק. יש בגמרא מאמר, כתוב שמה שלושה דברים נכנסים לגוף, והגוף נהנה בהם. שלושה דברים נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה. שלושה דברים אינם נכנסים לגוף, והגוף נהנה בהם. מסביר הרב קוק את המאמר הזה, מאמר מעניין. הגמרא שם גם מביאה, שלושה דברים אין נכנסים לגוף, כן, והגוף נהנה, כגון מרחץ, זה לא נכנס לגוף, זה רק על גבי הגוף. יש שם עוד כמה דברים, כן? אף על פי כן, הגוף נהנה, ושלושה דברים נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה בהם. מסביר הרב, שלושה דברים נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה, זה בא לומר, שהאדם חושב שבדרך כלל, מה קרויה הנאה? כל דבר ש... בחך. מי קובע את ערך ההנאה? החך. מה שטעים לחך, זה השלב האוראלי של הילד. הכל דרך החך, הכל דרך הפה, להכניס. הוא נפגש עם העולם דרך, כן, החך שלו. כן? אחרי זה, יש שלבים יותר מתפתחים, שאדם נפגש עם דברים לא דרך הפה, אלא דרך מישוש, דרך חשיבה, שזה כבר צורות הנאה אחרות לחלוטין. אומר רב, שלושה דברים נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה. שאתה רוצה לבסס את ההכרה, ולהבין נכון מה זו הנאה, תדע לך. יש דברים שעוברים דרך החך, ואף לפי כן אין הגוף נהנה. מה למדתם מזה? שהחך לא תמיד הוא קובע את ערך העונג. לא תמיד יש לו את הכלים בכלל, לא הוא הכלי המתאים כדי להחליט מה עונג מה לא. כי עובדה, שלושה דברים נכנסים ואין החך נהנה. ושלושה אינם נכנסים והגוף נהנה. כלומר, גם שהחך הוא לא עמת המידה והקריטריון לעונג, רואים שאדם נהנה. יש הנאות שהם לאו דווקא הנאות החך. מה למדת? שיש מקורות אחרים, או יש חוויות עונגים אחרים ש... מקום התאימה שלהם, או התחושה שלהם, הוא לא אחר, אלא מוקדים הרבה יותר עילאיים. למשל, השכל. יש תענוג שכלי. אדם מתענג בשיעור, מתענג ברעיון עמוק. אדם מתענג על מידה טובה. איזה עונג זה עין טובה? כשאתה מסוגל להסתכל בעין טובה על דבר. איזה עונג ושלווה פנימית יש לך, שאתה לא כועס על אותו הדבר, שאתה לא בז לו, שאתה לא שונא אותו, לעומת חוויית השנאה והבוז והעין הרעה, שהיא חוויה מצמררת, היא הופכת את האדם פשוט אומלל. זה גהנום. איזה עונג זה להסתכל בעין טובה על דברים? אתה מפסיק להיות פחדן. אדם עם עין רעה הוא אדם פחדן. הוא תופס דברים בצורה שלילית. אז זה מפחיד אותו. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. הוא כל הזמן מסתתר, הוא כל הזמן... הכל מאיים עליו. כתוצאה מן האיום הוא נהפך לשונא, כתוצאה מן השנאה הוא נהפך להיות גזלן, השמיר יכול גם יותר מזה, יותר גרוע מזה. אבל איזה כיף זה עין טובה? איזה כיף זה לשמור על הלשון? כל מי שיודע מה זה חוויה של איפוק בדיבור, לדבר בצורה עניינית, בצורה מתונה, בצורה נבונה, איזה כיף זה לדבר ככה? איזה כיף זה לשמור על העיניים? כשאתה שומר על העיניים, מה אתה מרגיש? קדושה פנימית אדירה. אתה מרגיש שעכשיו אתה מסוגל להשיג השגות כל כך עליונות, אתה כל כך בהיר. אתה עכשיו יכול לקרוא שפת אמת, כן? ולהבין מה הוא אומר. אתה יכול להבין. לפני כן לא יכולת להבין, למה? כי היה לך במבה בתוך הפה. אז אתה לא יכול להבין שפת אמת עם במבה, זה לא יעזור. כשאתה מתענג עכשיו בתענוג הזה, אתה לא יכול... זה תרתי דסתרי. לפחות בהדגשת התענוג של הבמבה, כן? בהדגשה החומרנית, אתה לא יכול להבין. ודאי, אם אדם אוכל במבה בסעודה רביעית ומכוון בזה לדוד המלך ולעצם הלוז שלו, לתחיית המתים, זה בסדר. הוא יכול להבין גם שפת אמת עם הבמבה, עוד הבשר בין שיניהם, והם יכולים להבין את השפת אמת. אבל כשאדם אוכל בהדגשה החומרית את הבמבה, הוא לא יכול להבין שפת אמת. אז לשמור על העיניים, לשמור על הדיבור, איזה עוצמות פנימיות. העין הפנימית נפתחת, אתה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. זה כיף לנורמלי. עונג אחר לגמרי. זה מה שמסביר הרב שם, באותו מאמר מופלא, במסכת ברכות. שלושה דברים נכנסים לגוף, ולמרות שהם עוברים את התחנה של החך, אין הגוף נהנה. כי החך לא מסוגל להפיק את התענוג שלהם. התענוג שלהם הוא אצילי ועדין, מכדי שהחך יוכל להפיק אותו ולהוציא אותו. הוא לא שייך לזה. כמו ילד קטן שלא יכול לדעת את ערכו של השעון, מכיוון שכל דבר נבחן אצלו דרך הפה. אז הוא לא יכול להבין מה זה שעון, אם לוקח את השעון ועושה לו, הוא לא יכול להבין. כי שעון אי אפשר להבין בפה. שעון אפשר להבין באופן ויזואלי, לראות את ה... כן? באופן שכלי, להבין מה... כן? שכל, דמיון. זה כוחות שיכולים להבין את השעון. הכרה אחרת לגמרי. התמצאות מסוג אחר לגמרי יכולה להביא לנו את התועלת של הכלי שנקרא שעון. אבל מה תעשה איתו בפה? מה זה שייך בכלל? מה לכהן בבית הקברות? זה לא שייך. אז זה הניסיון. הניסיון האישי של כל אחד מאיתנו יכול בהחלט לתת לנו מושג מהיתרונות האדירים שיש בבריאת העולם באופן הזה. ודאי שאפשר היה לבריאת העולם אחרת. זה השאלה. היה אפשר לבריאת העולם באופן שאנחנו אפילו נלך על הראש. כן? או יהיה לבן אדם ארבע רגליים. ארבע רגליים זה גם. מה רע בארבע רגליים? מה כך רע בזה? למה לא שש? למה שמונה? ודאי שאפשר היה. כל מה שאנחנו צריכים לשים לב זה איזה יתרונות אפשר להפיק מאופן הבריאה כפי שהוא לפנינו. כי אין הנשמה על כוחה אתה נוצר ועל כוחה אתה נולד, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו, כן? אדרבה באופן טבעי מואסת בו, באמת המצב הטבעי, כן? המצב הטבעי. לא! אחרי, כן? אין הכוונה. אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר שם את הנשמה בגוף ונתן תורה מצוות, אז הוא כבר גם ברא את היכולת לחבר ביניהם, אבל באופן טבעי. כן? שאנחנו מציבים את הנשמה אל מול הגוף, את שתי הכתבים האלו, יש ניגוד. דע לדע נקשן. הם נוקשים זה בזה. הם מתנגדים זה בזה. הם צוררים זה לזה. הם רודפים זה את זה. הגוף בטבעו רודף את הנשמה. ואנחנו חשים את המרדף הזה, אנחנו חשים את הרדיפה הזו. איך הגוף רודף את הנשמה, הוא מבקש להתנקש בה. והנשמה רודפת את הגוף. רוצה להתנקש בו גם. כן? הרגשות הנשמתיים, כמו שאמרתי מקודם, שהם מתעוררים בתוכנו, הם נוטים. אנחנו גורמים לנו בדרך כלל לנטות ולצאת מתוך עולם החומר. לצאת ממנו. להתנזר ממנו. לאו דווקא לחבר. אנחנו מוצאים את עצמנו נעים בין שני הקצוות האלו בדרך כלל. או שאנחנו מוטלים בעומק החומר ותענוגותיו, או שאם פוקדת אותנו איזה רוח חזקה בלתי מצויה מכיוון הנשמה, אנחנו מרגישים כבר פרושים, סגפנים, ולא מתהלכים בתוך החיים. זה המצב הטבעי, זה הניגוד הטבעי בין הנשמה לגוף. זה מה שהוא רוצה להדגיש כאן. אבל תכף נראה באמת את המהפך, כן? תכף נראה את המהפך, בואו נראה את הסיכוי, את התקווה שיש בחיבור המוזר הזה. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל. אלא אדרבה מואסת. ולא רק שהיא לא אוהבת, נו, איך אומרים? אני לא אוהב אותך. אז אני לא... בסדר, אז אנחנו, אין לנו עסק משותף. לא. אלא מואסת. אלא מואסת. כלומר, זה מעיסה, זה חוסר אהבה שמתגלה בהתנגדות. כן? זה לא אדישות, זה התנגדות. אם כן, ודאי לא היה בורא, היה בורא. או, מכיוון שסוף סוף אנחנו מוצאים אותם ביחד. כן? מכיוון שסוף סוף אנחנו מוצאים אותם יחד תחת קורת גג אחת, את הנשמה ואת הגוף, יש לנו אחת משתי אפשרויות לבוא ולומר. או האפשרות אחת שבחרו בה כמה וכמה בני אדם. כן? מאז ומתמיד. וגם בדורנו לבוא ולומר שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות בלתי אפשרית. כדי להתעלל בבריאותיו, הוא שם אותם בתוך, כן? הניגוד החריף הזה, כמו שאמרנו מקודם. זה אפשרות אחת. יש כאלו שבאו למסקנה הזו. ונגזר על האדם לחיות תמיד חיים של, כן, חיים של ניגודים, קונפליקט מתמיד. כן, זה אפשרות אחת. אבל למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בכל זאת כאן? למה? אם כן, ודאי לא היה בורא, הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה, אלא בריאותו של האדם למצבו בעולם הבא היא. רק עכשיו אנחנו יכולים להבין את הניגוד הזה. עכשיו שהניגוד הזה נתפס כאתגר, העולם הבא, אם אני אומר שלצורך העולם הבא נברא העולם הזה, ממילא אני מבין מה הנשמה עושה פה. עכשיו אני מבין מה עושה החקלאי בשדה. עכשיו אני מבין. אם באמת יש מי שרעב ללחם, עכשיו אני מבין מה עושה החקלאי בשדה. החקלאי הגיע לשדה כדי לסקל אותו, כדי לנקש אותו, כדי לחרוש אותו, לזרוע אותו, להוציא ממנו, בסופו של דבר, כן? את הלחם. זהו, עכשיו אני מבין. אבל אם זה לא היה צורך העולם הבא, לא הייתי מבין מה הם עושים פה בכלל ביחד. מה הקשר בין שניהם? אם הנשמה לא נמצאת פה כחקלאית, כן? לזרוע, לקצור, אם היא לא נמצאת כאן בשביל זה, היא מיותרת כאן. אבל עם תכלית כזו אנחנו כבר מוצאים לעבודה מבוקר והדרך. עם הגדרה כזו ממילא אני מבין טוב טוב מה היכולות שלה כאן. כל שכן עם החרשה שהיא קיבלה, כן? עם הדיסקו שהיא קיבלה, עם הקולטיבטור שהיא קיבלה, שזה התורה והמצוות, ודאי וודאי שיש לה גם את הכלים, כדי שתוכל להשפיע את כוחה העצום על האדמה הזו. והאדמה הזו ברוך השם, יש בה כוח גידול אדיר ועצום, כן? כמו שאמרנו, אמת מארץ תצמח, העולם הזה יכול להצמיח לנו את העולם הבא, על ידי מגע נכון, כן? על ידי מגע נכון, עם הסיטואציות והמצבים שאנחנו נקלעים אליהם בעולם הזה, כן? על ידי גישה נכונה של הנשמה באמצעות התורה, ודאי וודאי שאפשר להצמיח המון המון תבועה, ויזרע יצחק בשנה ההיא, בארץ ההיא, בשנה ההיא, וכו', כן? ונתן לו פי מאה, כן? למרות שהייתה שנת בצורת, וגם הארץ, כברת הארץ המסוימת ההיא, הייתה קשה לזריעה, בכל זאת פי מאה. אם אדם יודע לזרוע יפה על קרקע העולם הזה, היא יכולה להניב לו הרבה, הרבה תבועה. אני חייב לעצור כאן, מכילה, פשוט קוראים לי, יש לי איזה משהו דחוף שאני צריך לעשות בו עכשיו, אז מכילה, בהזדמנות. כל טוב.